קרן שיניוק ושני רוטנברג עם נפתח לך, מבית אולין, הבית של הפודקאסטים.
היי, קרן, וואו. קרן, קרן וקרן, שתיים קרן.
איך תסתדרי איתנו?
אהבת הריקוד הקטן שלי?
אהבתי מאוד.
יופי.
שלום,
טוב. קרן. שלום.
תראו איזו אורחת מהממת יש לנו היום, אז ככה. קרן אין גיימן, אמרתי נכון, אתה אין?
אמרת נכון, זה מאוד, את היחידה, זה אין, ואת היחידה שאמרת את זה נכון עד כה, קודם כל אני קרן אין, אבל...
אפשר לסגור את הסיפור פה.
שחררתי.
של קרן אין גיימן, אוקיי, אז רגע, בואי נעוף שנייה על קרן.
יאללה, בואי, יש פה מלא.
טוב, אז קרן שלנו, מעבר לאיזושהי יפהפייה שאי אפשר לתאר, באמת, לכל מי שמאזין, תפתחו את היוטיוב, כי אתם צריכים לראות את הפלא והיופי.
כי כאילו זה הסטנדרט שלנו, אנחנו לא מביאים אנשים, נשים, שהם לא כאילו בסטנדרט הכי גבוה שיש.
פיין, פיין.
אז היא, בנוסף ליופי.
יופי.
תזונאית.
תזונאית.
דיאטנית.
מאמנת כושר.
מנחת תוכנית...
מנחת... תני לי, אני...
אוקיי.
אפשר גם לשחרר את הקטע שאת
עושה. לא, אני רוצה... אני רוצה לעוף עלייך. יש פה רשימה, יש פה רשימה של תארים שאני רוצה לעוף. אז ככה, אז מעבר לזה שהיא דיאטנית, תזונאית, בעלת קליניקה פרטית, מקבלת אנשים אצל ליווי פרטי, מרצה בכנסים ובחברות, בעלת פודקאסט שנקרא חטיפי בריאות שמתעסק בוולנס, גם את יודעת שהיא גם חברה בסטארט-אפ מוביל, שרק על זה אפשר לעשות פרק בפני עצמו, ו...
ובואי רגע נדבר על זה.
מה?
את יודעת מה החולשה שלי, נכון?
מה החולשה שלך?
מילואים?
נו.
היא באה ממילואים.
היא באה ממילואים והיא בצף 8.
צף 8.
כאילו אני בעצמי לא מאמינה לכל הרשימה שקראת.
מה זה הרשימה?
נכון, אנחנו נודה שעשינו שיחה מקדימה, שפשוט במהלך הרשמתם את כל הדברים האלה, ואז קראתם אותם כרשימה, ופתאום אני אומרת לעצמי, בואי נסחתן עליי.
יס!
מדהים.
יס!
נכון?
יס, יפה על עצמה, אני אוהבת את זה.
מה את עושה במילואים?
נפתח לי. אז במילואים אני עושה, אוי, כל כך הולכים לשנוא אותי, אבל זה נכון, אני לא יכולה לדבר על זה בלי אישור של דוץ.
היא לא יכולה לדבר על זה.
אבל זה לא שאני אומרת לכם.
אישור של דוץ.
אז זהו, זה לא כזה.
אז בי זה יותר סקסי.
יש לי פרויקט, אבל אוי, לא יכולה לגלות. לא, זה לא כזה, זה כזה, אני צריכה את אישור דובר צהל.
סליחה.
זה פרויקט מוביל בצבא הגנה ישראל, משהו שכמובן קשור במלחמה, ובהיותי דיאטנית, זה גם קשור ב בריאות חיילנו, אז זה חשוב.
קניתי.
מאוד.
בא לי להיות חיילת שלך.
כמה כובעים לאישה אחת. את יודעת מה? סטופ. סטופ עלינו. לא התחלנו ואמרנו שמדובר פה באימא. לפני הכל.
שזה אגב טייטל שכאילו אני לא אומרת אותו, כי הוא כאילו לא בטייטלים, נכון? כי יש את החיים אישיים, יש את החיים המקצועיים, אבל זה באמת נכון.
אבל עם כל הכבוד.
מה הטייטל?
זה הטייטל.
זה ממש נכון.
ילדה מהממת, הוא שמה אלה?
אלה איב.
אלא איב, קרן אין.
קרן אין, אלא איב.
יואו, זה משהו.
רגע, אצלך באינסטגרם, בכל התארים שכתוב לך מתחת לשם, יש לך את האימא ל?
וואלה לא, אבל גם אין לי את כל יתר הדברים. רשום דיאטנית ומאמנת כושר.
למה להקטין?
זה לא להקטין.
למה מצמצם?
לדעתי זה לא מצמצם, אני דיאטנית ומאמנת כושר. בתוך מטריית הטייטלים האלו, אני עושה הרבה מאוד דברים.
את עושה המון דברים.
הרבה מאוד דברים.
אבל זו המטריה, זה בשורה התחתונה, ההסמכות אלה ההסמכות, נכון? ובתוך זה עושים עולם ומלואו, וזה בסדר. אבל אולי באמת צריך לשנות לאיזה משהו שיותר וולנסי, כזה שיותר ירמז על המטריה, למרות שאני רואה שהתוכן מציג את זה, שאלה טובה. אני אחזור לכן עם תשובה.
אני חייבת להגיד לך שאולי גם לך היה את זה שני. אני עוד מאתמול במודעות. בגלל שידעתי שאת יודעת, מגיעה לפה אושייה.
אני משבע לא אכלתי, מותק. אני משבע לא אכלתי.
שבע בבוקר?
שבע אתמול.
שבע אתמול, גם אני.
אם אפשר הכל שחור, שאני תמיד תוכן, זה קשור.
אני חשבתי על מה אני באה, שמעתי, אני אבוא ספורטיבי.
אני גם חשבתי.
אז בי, אני גם סגרתי פילה טיסה לבוקר, אמרתי, אין סיכוי שאני באה. אין סיכוי שאני באה לפודקאסט הזה, בלי שעשיתי אימון לפני.
עשית אימון?
לא, אבל לא משנה,
קבעתי איזה אימון? אולי ריצה בגלל שאור ריצה חדש המאמן שלך?
לא, 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 שנייה, אני קלטתי את המבט.
שום מבט, על מה מדברת? אני לא יודעת על מה מדברת.
על איזה אימון את מדברת? בשעות הבוקר או בשעות הלילה
המאוחרות? אני לא אתן פה עכשיו שום... אני רק אגיד ככה, שאם אתן גרושות, סלש, רוצות להתגרש, חוששות, סלש, אנחנו לא מתרגדות ולא קוראות לכן להתגרש, אבל אם אתן כבר חושבות על זה, ומה שעומד לנגד עיניכן זה, וואי, אני לא אעשה יותר סקס, או אני לא זה, או אני לא אגלה את עצמי.
אני צריכה לשמור על כושר.
וואו. בנות, אני אשתה לכבוד זה.
היה לך לילה.
לחיים. אימאלה.
לחיים.
לחייך.
תודה רבה.
וואו.
תודה רבה.
אז את רואה, יש פה, אנחנו שומרות על כושר.
אתם מבינים, את אני אימא לילדה בשנתיים, כאילו אני הייתי כזה, מה עשית? פילאטיס, איתה?
את מבינה? והיא עוד נשואה.
היא נשואה.
זאת אומרת שזה בנמצא.
היא לא נשואה.
בוא נדבר על זה.
אפשר לדבר על זה. אני קוראת לו בעלי, הוא קורא לי אשתי. אנחנו מתפקדים כזוג נשואי, אבל דילגנו על האירוע ורבנות.
למה?
וואו, שאלה מורכבת. בגדול, בגדול, בגדול.
כן.
את יודעת מה נפרק את זה?
יאללה.
אני חובבת את הדת ואת המסורת, ואני מקיימת אותה בדרכי. זה כזה. לא הרגשתי איזשהו צורך מבחינה דתית או כזה. אפי בעלי, בן זוגי, הוא מאוד לא טיפוס של אירועים ותשומת לב וכדומה. ויש לו משפחה מאוד גדולה, אז אם היינו עושים אירוע חתונה, זה היה ענק. ואני לא כזה אכפת לי. כן, כן, לא, לא. כי מה שבאמת חשוב לי, זה נשמע פלצני, וזה נכון. הזוגיות, הבית, המשפחה, להרחיב את התא המשפחתי.
אגב, אפשר יש... לעשות רבנות גם בלי כל הטרללה.
נכון, אם יש משהו שהוא חשוב לך כן. במוסד של רבנות, אז לי לא, וכל הטרללה לא היה חשוב. מה שחשוב זה ליצור משפחה. אז באמת כזה דילגנו, עשינו צעת ניסויים סמלית, כי אמרתי לו, אני רוצה חתונה, אבל את המרצ'נדייס, אני רוצה.
איך מגיע... לא, אגב, זה... היא לא סתם מתעסקת במה שהיא מתעסקת. יש בוולנס הרבה אחריות, אוקיי? הרי מה קורה אצל כולם? בוא נגיד את האמת. אנשים רוצים להרזות, להיכנס לכושר, לאכול בריא. כולם נמצאים במצב, אני מדברת על אלה שלא עושים את זה, כולם נמצאים במצב של דחיינות, עצלנות, אפס אחריות.
תירוצים.
בדיוק. הרי מה ההפך? אחריות. עכשיו זאת בחורה, את רואה את האחריות, אין מה לעשות.
זה קשה.
אני סקרנית לדעת, איך בעצם הגעת למקצוע הזה? זאת אומרת, מה היה התהליך? מה הדרך?
אז אני אספר לכם איך נפתח לי, כי באמת בשנים האחרונות אני כזה בחקירה עצמית של עצמי כזה, ויש לי תשובות להכל, כי באמת זה שאלות שאני גם שאלתי את עצמי כזה לאורך הדרך, כדי גם לבחון את עצמי בכל מיני נקודות בחיים. אז אני פשוט הייתי ילדה, כנראה מפרעות, כאילו, מה זה כנראה? אני מאובחנת עם מפרעות קשב וריכוז, אבל רק מהאוניברסיטה.
זאת אומרת, עשית אבחון...
זאת אומרת, שעשיתי אבחון כי פשוט באוניברסיטה, במכללה, לא סיימתי מבחנים. וזה מאוד לא אני, כי אני בן אדם שלא לומד, באתי מבחן 85, כאילו 90 גג, אבל טוב. ופתאום לא מסיימת, והלכתי והבחנתי, ואמרו לי, תשמעי, וואחד הפרעות. ואז אמרתי, איך כאילו לא ידעתי את זה קודם, ואז המאבחנת אמרה לי משהו מעניין. היא אמרה לי, נשים יודעות להסתיר את זה יותר טוב מגברים, ולהסתדר גם לצד ההפרעות. עד שמגיע שלב שאי אפשר. וזה היה באוניברסיטה, כאילו מכללה.
יואו, את עושה לי חשק לעשות אבחון.
בטוח יש לך הפרעות קשב וריכוז, רק מאיך שאני מסתכלת.
וואו, אם יש בוויקיפדיה את המונח הפרעות קשב, זה הפרצוף שלך.
אבל שוב, זה שיש הפרעת קשב, לא אומר שזה גורם לכך שלא נתפקד.
אני מראש אמרתי, אני לא הולכת לאוניברסיטה, אני כבר הרגשתי את זה, אני כבר קלטתי את זה.
אבל תראי את היכולת להסתיר. זאת אומרת, אגב, גם על אוטיסטים ואוטיסטיות, אז אומרים שיש פחות אוטיסטיות מובחנות בגלל שהן יודעות להסתיר. ותראי כמה נשים צריכות להסתיר כל החיים שלהם.
אבל
בעזרת האינטליגנציה...
זהו, אבל את לא מבין, לפחות אצלי, לא הבנתי שאני מסתירה. כאילו, היה לי אולי קשה מלהחים, לא יודעת, מעולם התעסקתי בזה, אבל באופן אינטואיטיבי, עסקתי המון בספורט בתור ילדה, פשוט קראנו לזה חוג. אז הייתי בחוג החלקה לגלגיליות.
יו, גם אני?
יא, אני אלך.
יש שם גלגיליות?
אני התגלגלתי, זה נחשב?
אז קרן, בטוח, אז גם את כנראית בהתאמנות קרקע.
זה נכון, אני גם עשיתי.
נו, מהמם.
תודה רבה. את חייבת, את חייבת.
הייתי גם בלהקת המחול.
קנת?
לא.
ואז הפכתי לרקדנית.
קנת?
אז כאילו... בואי אחר כך, זה, אולי אנחנו...
אולי אתם תמשיכו בנפתח לכן.
תקשיבי, זה מדהים, זה כאילו אותו מסלול, בול אותו מסלול.
אבל אני חייבת לציין שמי שעושה את המסלול הזה, זה תמיד אותו מסלול.
נכון,
ובסוף זה גם נהיה מדסניקית בצהל.
נכון, גם אני הייתי מדסניקית.
יואו.
באתי להגיד לך את לא מאמנת כושר.
לא, הייתי.
אבל זהו, עוד רגע נפצח איך הכרנו, ואז נגלה שבעצם את כן.
נכון, נכון.
אז בקיצור, אז כל פעם הלכתי לדברים הספורטיביים, כי היה לי חשוב להיות בכושר ובספורט ולהוציא אנרגיה, ובדיעבד אני מבינה שזו הייתה הדרך שבה הצלחתי לשבת על התוכס. זה מילה של סקנה.
פולניה.
הסתרתי ומסחתי, אבל לא הבנתי שאני מסתירה וממסכת, זה פשוט היה, הייתי כזו וכזו, והייתי צריכה את זה בשביל להזן את עצמי,
זה קטע שמצאת כאילו את הריטלין הטבעי.
ממש ככה, ושוב, אני רק בחקר לאחור אני מבינה. עכשיו, שמו קטע, אח שלי, בכוונה הולכת לזה, הוא נגן והוא מוזיקאי מוכשר בטירוף, ומגיל שלוש, נדב גיימן, תותח על, מגיל שלוש הוא בטופים, והוא משכלל את זה ומפתח את זה, וכאילו זה הזה שלו. ואבא שלי תמיד צחק עליי, הוא אומר, תראי את נדב, איך הוא כאילו מומחה בדבר אחד, ואת עושה זה, 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 זה. באנגלית קוראים לזה, Jack of all trades, master of none. ותמיד, כי זה אמרתי...
אהבת את המבטא? אהבת.
יש לך חולשה למבטא.
יש לך חולשה למבטא.
So let's speak all in English.
Yeah, it's okay. We can do that.
יאללה. רחובות.
אמריקאית וקנדית.
גווינית פלטרו וניקול קידמן. קדימה.
אבל גווינית לפני שהיא כאילו הגזימה. הגזימה בשנים האחרונות.
גם ניקול לפני שהיא הגזימה.
עם הבוטוקס.
כולם הגזימו.
והכל. מתחה. כן.
בקיצור. כן. אז...
נדב.
נדב, אני, אוקיי.
אני מטופלת.
אז בגלל שיש אח כזה יפה, בגלל שיש אח כזה, אז כאילו תמיד ההשוואה שלי אליו, לא עשו את ההשוואה, כאילו תמיד הסתכלתי, אמרתי, למה לא יכולה להיות כמו, ושנייה לעשות משהו אחד, כמו שצריך. אבל אז מה קרה?
מה?
גדלתי, נהייתי ילדה גדולה, ובעלת קריירה, וכל הרשימה הזאת שהקראתם, זה רשימת החוגים שלי. אוקיי? אז אני לא דיאטנית מומחית למשהו אחד, וכל מי שיש לו את המשהו הזה בא אליי, כי אני הכי טובה בזה. וואלה לא. אני עושה קצת פה, קצת פה, קצת פה, קצת פה, כיף לי. אני תחת אותה מטריה, אני לא כאילו עושה דברים לא קשורים. וזו קריירה שהיא אחלה, ופתאום אני אומרת לעצמי, וואו, זה פשוט כאילו...
זו החוזקה.
זו אני, מה שנולדתי, וכנראה לנצח.
זו גם החוזקה שלך, כי בגלל שאת יכולה, את אומרת, אני לא מתמחה במשהו ספציפי אחד, ועליו אני נותנת את הגז. את מתמחה בכמה וכמה דברים. וזה היופי, כי תחת אותה מטריה, את בעצם יכולה לשלב כמה איכויות שלך, ודרך זה להגיע לתוצאה, זה מדהים.
ואם יש מישהי שמגיע אליי, או מישהו שמגיע אליי, והם זקוקים למישהו שמומחה, אז אני מפנה. זה בסדר,
כן, זה
לא
ספציפי.
כל עבודה צריך לקחת.
למה, מה יש שאת לא יכולה לקחת?
סוכרת סוג אחד, אז זריקת אינסולין, לא. מישהו שיש לו מחלת כליה, לא. הפרעות אכילה פעילות מאוד, לא. אפילו מישהו שיש לו השמנה, ולצד זה בעיית לב, אז אני אפנה לדיאטנית שהיא מתמחה בנושא לבבי. בסדר גמור. כמו שאלה יפנו.
ומה הפורטה שלך?
מה?
מה הפורטה שלך? מה מבדל אותך?
וואו, זה ישמע מעט מתנשא, אבל אין ברירה. אין מה שמבדל אותי זה מי שאני והאופי שלי. ניסיתי לשחק עם הרעיון של להגדיל את הקליניקה, להביא עובדות, לפתוח סניפים, תקנים, ואכן עשיתי, זה היה מאוד מוצלח, אבל לא היה לי כיף.
כי זה לא היה שלך?
לא,
כי... לא היית בשליטה?
בדיוק, זה לא רק שליטה, כי ברגע שאת בעלים של רשת, אז את הבעלים ואחרות את עושות את העבודה.
את מנהלת עסק, כן.
נכון, עכשיו מה אני רוצה? אני רוצה לבוא אנשים ולטפל בהם.
כן.
אז התרחקתי מזה, ולמה? אז חזרתי לזה, ועכשיו זה רק אני, ובתוך הדבר הזה, תמיד היו אומרים לי, תשמי, אבל היא זה לא את, והיא זה לא את, ובאתי אלייך כי אני רוצה אותך, ולכן הבנתי שמה שמבדל אותי, זו אני, והאופן שבו אני נגשת לדברים.
את הברנד.
זה נכון, ממש אני הברנד. ושתדעו שפעם לא אהבתי להצטלם.
לא?
לא אהבתי להצטלם.
אמרה אשת התקשורת הממולחת.
נכון, ואז ברגע שהבנתי שאני הברנד, אז התגברתי על עצמי, והיום אני בלתי נסבלת, כי אני רק מצטלמת כל היום, אבל זה היה לי ממש קשה בהתחלה.
רווח של כולנו.
כפה.
את יודעת מה, אני כאילו שומעת אותה מדברת, וזהו, אני זיקקתי מה אני אוהבת בך.
אחד?
זה כאילו.
כי גם וגם וגם.
לא, אני אגיד לך, עם מלא דברים, כי עם מלא כובעים.
זה קקי.
אבל אני חושבת שביטחון עצמי זה סקסי. והסביר, אני אוהבת את זה מאוד, מאוד מאוד מאוד, והלוואי, וכל מי שמקשיב כרגע...
מקשיבה.
ומקשיבה, נכון, הוא מקשיבה, נכון, בומף, נכון, בסדר. תפסיקי לי לקטוע אותי, יש לי קשר בריכוז.
זהו, ברגע זה היא הובחנה,
ועכשיו... אני חוזרת לעצמי, אני חוזרת לעצמי. אני מאוד אוהבת שאת אומרת את הדברים כמו שהם, את לא מתנצלת, את לא מקטינה, את לא הולכת מסביב, את לא... את פשוט אומרת אותם, אני ככה, אני ככה, אני אף על זה, אני גם חושבת שזה די קשור לטווח גילאים שלנו. אני חושבת שכשאנחנו צעירות יותר...
נכון.
יש שם הרבה, תמיד חוסר ביטחון, בדיוק כמו מה שאמרתי, מחיך, ויש לי כיוון אחד, למה יש לי כיוונים, למה אני לא ככה, למה אני... זה בדיוק זה, זה הגעת למקום, גם בקריירה שלך, שאת יכולה להגיד, זה אני כן, זה אני לא.
בטח, ואני ממש שמחה שאת אמרת את זה, כי זה בדיוק זה, זה משהו שהוא נבנה, ותשמעו, תסמונת המתחזה, אתם יודעות כמה שנים סבתם תסמונת המתחזה?
דיברנו על
זה.
שחקניות.
נו, זה יפה. תשמעו, אז גם היום, בנקודות מסוימות, בדברים שהם חדשים, אתם יודעות איך זה כזה, תגידי, את יודעת לעשות כזה? בטח.
קודם כל כן.
לעשות את הביתה, אומייגאד, רגע, מה עשיתי? איך אני אעשה את זה? אז עד היום זה קורה בדברים אחרים, אבל בדברים מסוימים כבר לא, ותשמעו, אני פתחתי קליניקה, התחלתי קריירה בגיל 28. להגיע לנקודה שבה אני יודעת מה כן ומה לא, ואני יותר...
אבל את מצליחה לפצח גם את מה שלא?
בוודאי, יש הרבה דברים שלא. ויש גם המון, לא המון, יש מעט, אבל לקוחות שהם לא מתאימים לי, וגם אנחנו נפרדים לפעמים, ויש פרויקטים שאני מאוד רוצה ולא מקבלת, וגם ברור לי למה לא קיבלתי, וזה בסדר. ידוע.
יש תהליך.
משהו מאוד...
מאוד כנה. כן, מאוד החיים.
אני מתחברת לזה ממקום דווקא אחר. מאז שהתחלנו את הפודקאסט הזה, אז הגיעו כל מיני הצעות. אני אדבר רק בשם עצמי, למרות ש...
יש לך חיים בלעדיי, תגידי, אני כל היום תקועה לך פה, פה אני יושבת לך.
ואני אגיד לך מה הבעיה. לצורך העניין, אני מקבלת איזשהו פרויקט, ומבקשים ממני לצלם סרטונים, אוקיי? וכבר תמחרתי את עצמי מעל הפופיק, מתוך המקום הזה של אני מזמנת, אני מקבלת, אני ראויה לזה, ואז מגיע השלב לבצע, וזה בדיוק מה שאת אומרת, כאילו, את הולכת הביתה, ואת אומרת, יואו, רגע, שנייה, אני לא, איך עושים את זה? איך עושים את זה טכנית? איך עושים את זה? וככל שאת יותר לא קוראת תיגר לאתגר הזה, אז את מתרחקת ממשהו שהוא, שיש לו אפשרות לפתוח אותך לעוד ריינג', כי אני מאוד מאמינה בגם וגם וגם וגם. אני, הפודקאסט הקודם שלי, שעשיתי אותו עצמאית, אז זה יתעסק באנשים שהם גם וגם וגם וגם, כי אין דבר שאני יותר שונאת מזה שהם צמצמים אותי.
יפה. נכון. את כזה ותעשי רק את זה.
נכון.
ממש מבינה.
אז כשאני פוגשת דבר כזה, ואני רואה שאת מצליחה לפצח את זה, אז זה כאילו נותן לי איזושהי אמונה של, וואלה, אבל מאיפה אני מתחילה את זה? כאילו, לצורך העניין הדוגמה הזאת, עכשיו שאני אומרת לך, איך הגעת בכלל לעשות ככה טלוויזיה, כאילו, את מניעה את זה.
מאיפה האש? זאת אומרת, זה בלתיין?
אז אני חושבת שהאש היא בלתיין מאז שאני ילדה, כי בבית ספר רציתי להיות במועצת התלמידים, בבית צופים רציתי להיות ראש גדית, ובריקוד רציתי להיות סולנית.
אבל זה מגיע ממקום של מה?
זו שאלה. אולי יום אחד אני והפסיכולוגית שלי נפצח את זה, אבל יש אש פנימית שהיא מאז ומעולם. אני מוכרחה לומר שיש אש פנימית בדברים שאני יודעת שאני יכולה להשיג. אוקיי? אין לי אש פנימית לשיר. האם זה טוב? אולי לא, אולי אם אני ממש אתאמן, אני אצליח גם לשיר ואני אתעלה על עצמי, אבל אני תמיד הייתי אומרת את זה, אני אוהבת להשיג דברים שאני יודעת שאני יכולה להשיג, בלי מלא מאמץ.
כן.
ומצד שני, אני גם מבטרת על דברים שאני יודעת שיקח הרבה מאמץ, אבל
בלב
זה...
שלם?
עד היום כן. שוב, את שואלת אותי בנקודת חיים מאוד מעניינת, כן? כי היום אני גם אימא, אפרופו אימא, מאוד מוריד שנייה רגל מגז,
כן.
בקטע נכון. טוב. כי פתאום את אומרת, אוקיי, עכשיו אני צריכה לקחת רק את הפרויקטים הכי משתלמים, שהזמן שלי הפך להיות יותר יקר, אבל אם לפני שאני אימא, אז אולי לא, אולי יש דברים אחרים שמאוד חשובים לי. זו שאלה.
שאלה.
איזו מודעות. אני אהפה על המודעות.
אבל למה מודעות? נדבר בהמשך על חיים שמובילים למודעות. אז לצורך העניין, הפיצוח התחיל ממשבר חיים מאוד גדול שהיה לי באוניברסיטה, שבתום השנתיים הראשונות של התואר של 3 שנים רציתי לפרוש. למה?
לפרוש?
לפרוש.
רגע, תואר למה זה היה?
תזונה.
התזונה.
ודיברתי על זה עם אמא שלי רבות. למה לפרוש? כי לכולם כבר בשלב הזה שאחרי שנתיים יש איזה ויז'ן של מה הם רוצות לעשות, ולי לא היה. ואז פתאום חטפתי כפה של מעולם לא היה לי ויז'ן, פשוט התגלגלתי. עשיתי את זה, ואז הזדמנה לי את זה, ועשיתי את זה, ועשיתי את זה, ואכלתי כאילו סרט שאני זורמת, ואין לי כאילו, אני לא מזמנת, אני לא מכוונת, אני לא שואפת למשהו. ואז המשבר הזה שלח אותי לפסיכולוגית, כדי באמת להבין. ואז מתוך הדבר הזה הבנתי שאני לא סתם זורמת. זה לא כאילו אוי במקרה. זה אני מזהה הזדמנויות, אני יודעת לקחת אותן, אני יודעת מה לא, אני מפתחת החלומות תוך כדי שאני חיה. אז כאילו כן, אני זורמת, אבל זה לא אקראי. אז תמיד משברים מצמיחים מודעות, אצלי.
אז זה יפה, כי הרבה פעמים אנשים מוצאים דווקא את המשבר, אופה, אני קופץ ראש.
את יודעת, זה קטע, כי אנחנו בדיוק מדברות הרבה על עניין של באמת תזונה, ומה קורה לנו עם הגוף שלנו, והיחס האישי שלנו לעצמנו. וזה קטע, קרן, כי את משתפת אותנו, ואני שומעת באמת את המודעות שלך, ואיך את עושה את ההקשרים, ואיך את בונה את הדרך, וזה הרבה שליטה.
אמרנו קודם.
אם מותר לשקף, כן. וזה קטע, כי יש משהו בגוף שלפעמים מאוד קשה לנו. ואז מה קורה לרבים מאיתנו, רבות מאיתנו, כשאנחנו מאבדות שליטה, זה ניכר באוכל, נכון? יכולות פתאום לא לאכול, יכולות פתאום לאכול מלא, זאת אומרת, אנחנו מאוד מתעסקות פה במקומות האלה שרוצות להבריא בקבלה העצמית, וזה קטע כי התחום שאת באה ממנו, זה תחום שהוא מלא משמעת עצמית, שליטה, שינויי מיינדסט. מעניין אותי ממש לדעת על, על התהליך הזה. ואני, אם את צריכה שאני אדייק כאילו את השאלה, תגידי לי.
אני בדיוק מבינה את השאלה, אני אפילו אקח את זה למקורות שבאמת מדברת על איזשהו אובדן שליטה סביב מזון, שזה משהו שהוא ידוע. וזה באמת קורה לנשים יותר מגברים, שמאוד מחזיקות, ואז פתאום שם הם לא.
היי.
נכון.
ברגע קשה, בטראומה, או בסיטואציות קשות בחיים.
נכון.
או אפילו כמו משבר באוניברסיטה, זאת אומרת.
אני שיתפתי והשוטף, שאצלי זה ממש מנחה, מי שרוצה לדעת איך הנפש או איך הרגש שלי, זה פשוט מסתכל עליי, וככל שאני יותר בדאון, ככה אני שוקלת יותר, אבל לא בשלוש לפה, שלוש לפה, אני גם דיברתי על זה. המעברים אצלי הם ב-15-20 קילו לכאן ולכאן, מעבר לעובדה שזה חר של הרגל, ולא טוב לגוף, זה שולט עליי ברמה של זה מעכב אותי בחיים.
כן.
אני ממש מועכבת בדברים מאוד שאני יכולה לטרוף את החיים, ואני לא עושה את זה בגלל שהמשקל מנהל אותי ואני לא מנהלת אותו.
אני מבינה.
איך את ניגשת לזה?
אוקיי, אז יש כל מיני רמות. רמה אחת היא רמה מאוד קיצונית, שזה מה שקרן תיארה, שזה באמת דברים שמובילים למשברים מאוד מאוד גדולים בגלל חוויות. לצורך עניין הפרעות אכילה רבות מקורן בשתקיפה מינית או התעללות קשה, דברים כאלו. יש רמות, יותר נקרא לזה כלילות, אבל שוב, בעיני המתבונן, של לא הלך לי במבחן, אני אוכל באמבה. ויש את התחום באמצע, שגם בעולם הפרעות האכילה, יש את התחום באמצע שנקרא EDNOS, Eating Disorder, Otherwise Not Specified. יעני, זה לא אנורקסיה זה כמעט, זה לא בולמיה זה כמעט, זה לא BED זה כמעט, אז יש טווח. ואז מה שאת מתארת, אני חושבת שזה צוות רב מקצועי, וזה נשמע כזה, oh my god, אני צריכה צוות רב מקצועי, וואלה, לא, צריך דיאטלית ופסיכולוגית. ולמה? כי הדברים הם שלובים. קצת קשה להפריד רגש מאוכל, בעיקר בעולם שבו אנחנו חיים. זה לא משהו מדעי שאני הולך להגיד, זה משהו כזה ששמתי לב אליו, גם הרי תינוק או תינוקת, כשהם רבים, הם בוכים. כן. זאת אומרת, שיש איזשהו קשר שהוא שם והוא מאוד עמוק. וכשהקשר הזה הוא לא בריא, אז צריך לפתור אותו בשני המישורים ביחד. כי אפרופו אמרת קבלה עצמית ואהבה עצמית, חשוב מאוד לאהוב את עצמנו בכל צורה, וזה לא סותר את הרצון שלנו להיות יותר בריאים. למשל, טוב לי עם עצמי כשאני שוקלת 40 קילו יותר, אני אוהבת עצמי, אני מתה על עצמי, ואני עדיין רוצה להיות יותר בריאה, ולכן אני רוצה לרזות. אבל לא לאהוב את עצמי ב-40 קילו יותר, ואז לרצות לרזות מתוך מקום שאני לא אוהבת עצמי, לא יוביל לתהליך טוב, כי לרזות זה תהליך שאני צריכה לאהוב את עצמי, לטפל בעצמי, להכין לעצמי אוכל בריא, להרים לעצמי.
כי לרזות זה אצלנו בראש, אצלי בראש זה יותר הלקעתי, ואת אומרת, לא, זה ההפך,
נכון,
גוטה.
נכון, כי הרי מה זה הלקעה? היא לא מקדמת אותנו.
נכון.
היא גורמת לסטרס, ואז אני אוכל עוד משהו, נניח, סתם.
אבל כשאני אומרת דיאטה, אז אני אומרת להחסיר.
נכון, כאילו אבל בראש. דיאטה זה לא להחסיר.
אז
ההפך. אז תנסי לשנות, תגידי, דיאטה זה לתת לגוף שלי את מה שהוא צריך ולא מעבר. דיאטה זה להזין את הגוף שלי בדברים הנכונים. דיאטה זה לאזן בין הרצון שלי דברים לא בריאים לבין דברים בריאים. וברגע שאנחנו משנים את השיח הפנימי הזה, כאילו הכי נמוך, הכי כאילו פשוט, שיחה לא נמוך. וואה, אני חייבת מתוק, אבל אני רוצה לרזות. ברור שאם את חייבת משהו ואת רוצה משהו, החובה תהיה יותר. וואי, איך אני רוצה מתוק, וואי, איך אני רוצה גם לרזות. מה אני רוצה יותר? מתוק, אוקיי, אחלה, אבל אני רוצה ורוצה, לא חייבת ורוצה. וביום אחר אני רוצה יותר לרזות. למשל, תרגיל פשוט לעשות עם עצמנו.
מעניין.
נכון? ואז אומרים לי, נו, כזה פסיכולוגיה. לא, טיפול קוגניטיב התנהגותי בעולמות התזונה.
אפשר לנתק פסיכולוגיה מהדבר הזה.
לא.
אפשר.
כי הרי, מה זה דיאטה? זה, קחי תוכלי את זה. אחלה. אבל איך את משיגה את זה? זה גם התפקיד שלי כדיאטנית. ואם זה גולש, אז אני גם אצרף או אפנה לפסיכולוגית. זה מאוד עדין.
את צריך פסיכולוגית או מישהי שמעוקצת בזה?
שוב, אני מגיעה מהעולמות הפארה-רפואיים, אני מאמינה בפסיכולוגית. אני לא מאמינה בטיפולים שהם
לא, אני מדברת על פסיכולוגית שהיא ממוקדת.
זה תלוי עד כמה הדבר הזה הוא סוער.
אוקיי.
נניח ממה שאת מתארת לי כזה עכשיו בקטנה, לא בטוחה.
בקטנה?
שוב.
2020?
סבבה, אני חושבת מחלוקות, אוקיי? כל אחת והרפרנס שלה.
כן.
אני יכולה להגיד לכם שנגיד אצלי בקליניקה, יש לי שתי מתאמנות שיש עניין עם משקל, אוקיי? Mm-hmm. יש עניין עם, לא עם משקל, עם איך שהן בעצם תופסות, איך הדימוי העצמי שלהן. וזה מדהים כי זה התחיל בכלל מלדבר על משקל, ובכלל גילינו שם עולם שלם של תפיסה עצמית ולמה היא קורית ומאיפה זה הגיע, וככל שיותר ויותר צללנו, הבנו שזה בכלל לא המשקל. וזה מדהים כי כן נעשתה איזושהי טרנספורמציה בתפיסה האישית, ופתאום ההתעסקות באוכל, האובססיה ירדה, אני לא יכולה להגיד שנעלמה, אבל היא ירדה והתחיל תהליך בריא יותר של אהבה עצמית. וברגע שהתחיל אהבה עצמית, אז פתאום הרצון לאכול דברים בריאים יותר ומזינים יותר, זה פתאום לא התעסק בספירת קלוריות או ההתעסקות הסיזיפית הזאת שהם היו בתוכה. זה הרבה פעמים מגיע באמת ממקום של, אוקיי, אני מתעסקת בשיטה של פסיכולוגיה חיובית, אבל כן, מאיפה הדברים מגיעים?
וזו סיבה, אגב, שהם הגיעו אלייך, כי אם באמת זה היה רק האוכל, הם היו מתחילים בדיאטניה.
לא, זה לא אוכל. זה לא אוכל. אמרתי להם, למה אתם פה? למה אתם לא...
כי לפעמים קל לבן אדם להיכנס מפתח מסוים. יותר קל לי להגיד, אני לא אוהב את המשקל שלי, בגלל זה אני כאן, מאשר אני מפחדת שאם אני ארד במשקל, לא יהיה לי תירוץ למה אני חברים.
עוד פעם, מעניין מאוד.
זה משפט שהיה אצלי בקליניקה, דווקא לא אישה גבר. בן אדם, קשה. אין לו חברים, לא כל כך אוהבים אותו, אין להם לא נחמד כל כך. שהוא גם היה מאוד שמן. ותמיד היה קל להגיד, אני שמן, אין לי חברים, לא אוהבים אותי, יש מונופוביה. וכשהוא התחיל לרזות, פתאום כזה התפלק לו מבין השורות של טוב, אז אני עכשיו לא שמן, אז אני סתם מגיל. כאילו, לא נחמד.
וואו, תראי מה זה. יאללה.
את מבינה, ב-12 וקצת שנות קליניקה וטיפול באנשים, מגיעים כל מיני דברים. את אומרת, זה גם היה הגיע בן אדם, שמן, לא בזוגיות, גר אצל ההורים, בלי עבודה יציבה, בלי תואר, בלי זה, ושוב, אני לא חלילה אומרת שאם אתה שמן, אז ככה, לא, במקרה ככה הוא היה, והוא הגיע. ואז הוא התחיל לאהוב את עצמו, ולטפל בעצמו, ולהכין עצמו, אוכל בריא וטטטה. ואז הוא הלך, ולמד, ונהיה בזוגיות, ועבר דירה, והתחיל לעבוד. אז אני לא אומרת שהנה, תראו מה אני עשיתי, כן. חוללתי, לא, אני אומרת שהפתח שלו היה זה. מי שבא אלייך, קרן, הפתח שלה זה משהו אחר, אבל כן, יותר קל להתוודות כאילו בפנייך על המשקל, ובכלל אתה לא מתעסקות במשקל.
כי זה נורא חיצוני, וזה נורא נראה לעין.
יש סיבה למה זה קורה. הרי יש סיבה למה אנחנו עושים לעצמנו את הדבר הזה. אני מדברת באמת על מקרים שאתה באמת מעלה הרבה, מוריד הרבה, זאת אומרת, יש לזה סיבה רגשית מאוד גבוהה, תמיד צריך לצלול רגע פנימה, כי זה לא האוכל.
נכון.
זה לא זה. למה כשטוב לנו לדוגמה, אנחנו יכולים, למה נגיד תמיד קלה, לפני שהיא מתחתנת, נכון, היא תמיד יש את הדיאטה הזאת של הקלה, כי תמיד היא רזה בטירוף, זה מהסטרס, זה מההתרגשות. וואי,
זה שווה איתי בתוחלת.
זה שווה מלא, זה שווה, את חבל על הזמן.
הנה, אתם מבינות, אני מסתכלת לכם, אני מכירה את זה רק דרך קלות שאני מלווה, אין לי מושג על מה מדובר.
לא, זה ההתרגשות הזאת, זה המשקל, אף. למה? כאילו, זה ההייפ, אין התעסקות... כשאתה ביום-יום שלך, ואתה נכנס לסטרס, ואתה נכנס לעצבים, ואתה, אתה יודע, זה יכול להיות משהו בזוגיות, זה יכול להיות משהו משפחתי, זה יכול להיות משהו בעבודה, זה מתחילים תסכולים, אתה מגיע הביתה, אתה נמצא עם עצמך, איפה זה מתפרק או לא מתפרק? בגוף, הגוף. זה מאוד בגוף, זה גוף ונפש, זה אחד, ואי אפשר לחשוב שתרד במשקל, ולו רק אם תספור קלוריות. זאת חשיבה מאוד ישנה.
זו חשיבה אומרת, זמנית, זו חשיבה טווח קצר.
בדיוק, אבל הרי מה זה החיים שלנו? הם הוליסטים, אתה מכיל בתוכם הכל, היום שלך מלא בכל כך הרבה פרטים, אוקיי? אתה עובר כל כך הרבה מצבים, ככה גם מה שאתה אוכל במהלך היום. חייבים להסתכל על הכל ביחד, אי אפשר רק להגיד, אוקיי, אני אוכל בשעה זה, אני... כאילו זה צריך... צריך להכניס את כל הפרמטרים, במיוחד שהחיים שלנו כל כך לחוצים.
נכון, אבל תראה, זה הרבה יותר קשה, ואז תרבות הדיאטות, היי, 13 שבועות, ירידה של 14 קילו ביום.
מה זה כל ההזרקות האלה? זה...
מה עם אוזמפיק? מה את אומרת?
אוזמפיק זה אחלה, בתנאי שזה מתאים, בתנאי שיש התוויה.
מה זה? אני לא יודעת מה זה. אני רק שומעת על זה.
כן, יש כמה סוגים של תרופות, שבמינונים מסוימים יכולים לטפל בסוכרת ודברים אחרים, מינונים אחרים יכולים לטפל בירידה במשקל. אגב, מחקרים התחלתיים, מראים שבכל מיני מינונים יש לזה עוד פתרונות. אבל בגדול זה תרופות שעובדות על אזורי הסובה והרעב במוח, וככה הן עוזרות להקטין את הכמות שאוכלים לאורך היום.
הצורך? זאת אומרת, זה משפיע...
זה יכול להשפיע בצורך, זה יכול להביא סובה יותר מוקדם, כל אחד זה מתבטא אצלו בגוף באופן קצת אחר.
אומרים שזה עושה בחילות?
יש כאלה שיש להם תופעות לוואי של בחילות, של שולים, מכות, נפיחות, כאבי ראש, ויש כאלה שלא. אבל עדיין בתוך מסגרת האכילה צריך לאכול בריא ומאוזן, אחרת אנחנו נהיה לא בריאים. וגם יש התוויות מאוד ברורות, שאם לא יורדים כמות מסוימת של משקל בשלושה חודשים הראשונים, אז זה לא מתאים, צריך להפסיק.
כי אז מה זה אומר, שיש בעיה אחרת?
לא, זה פשוט אומר שזה לא הפתרון. זה כמו שאם יש לך כאב ראש, את יכולה לקחת או אקמול, או אדוויל, או לא יודעת.
כן.
או פתלגין. אז זה לא מתאים לזה.
אוקיי,
יש כאלה שלא מתאים להם.
חשבתי שזה מתאים לכולם.
לא, ממש לא. פשוט היד קלה למרשם. כמו שאגב, עד לא מזמן, זה היה ניתוחים לקיצור קיבה. נכון, אז זה פיק הגיע, פתאום אין ניתוחים לקיצור קיבה לכולם. אז מתוך הקיצור גיבה הוא הרבה יותר קשה ובלתי הפיך.
וגם אם אתה לא עושה את המהלך המחשבתי ואת המיינדסט הזה סביב העניין של האוכל, אתה לא מטפל בזה בראש, בסופו של דבר, זה שריר, זה יחזור, אתה תחזור לזה. אני מכירה כמה וכמה כאלה.
גם, נכון, וגם אוזנפיק. אז צריך קודם כל לעשות סינון, גם פסיכולוגי, וגם להבין אם פיזיולוגית זה מתאים, ולעשות שינוי באורח חיים. אגב, זו התוויה של התרופה. התרופה אומרת, לצד שינוי באורח חיים.
כן. ואנשים שאומרים שהם, כשהם מפסיקים את זה, פשוט חוזרים.
תראי, התוויה של התרופה היא כן כרונית לכל החיים.
מה? מי יכול לקחת את זה כל החיים? זה גם נורא יקר.
סבבה, אבל זה התוויה. ולכן אני אומרת...
אף אחד לא לוקח את זה לכל החיים.
אני כל כך מאמינה ב... כאילו, מההתחלה, פשוט אני מאמינה שהכל קורה בתזונה. למה לא לסדר את התזונה?
נכון,
כי זה לא תמיד קל.
שלום, אבל זה בדיוק הסיפור, כי התרופה לא תעבוד אם לא מסדרים את התזונה.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד, לנעול את הקטע הזה של האכילה גוף נפש. כשאני למדתי אימון, נשאלתי, מה הדבר הכי רע שיכול לקרות לך, מזה שתממשי את הדבר הטוב הזה של משקל לצורך העניין?
וואו, זו שאלה יפה.
שאלה מאוד יפה.
מאוד.
מה התשובה?
וחקרנו את זה קצת, ואמרתי לה תשובות, והיא אמרה לי, לא מאמינה, הלאה.
וואו.
אני אוהבת את האישה
הזו. לא מאמינה, לא מאמינה.
נחדה.
אם לא הייתי, אם לא היה לי בעיה קוגנטיבית, והיה לי בעיה של זיכרון, גם הייתי אומרת את שמה, אבל זה יעלה לי. ואני חושבת, אני עדיין לא זיקקתי את זה לגמרי, אבל אני חושבת שאז לא יהיה לי באמת תירוץ להיות פחות ממה שהמיינדסט שלי משווע אליו. זאת אומרת, אם זה במשחק, אז הרבה מאוד פעמים אני נשענת על זה אני לא אגיש לזה אודישן, כי הם מחפשים כוסיות, או מחפשים רזות, או מחפשים צעירות, וברגע שאני אממש את זה, אז במה אני אחז? בכישרון? אני אומרת את זה פר אקסלנס, אני אחת השחקניות הכי טובות בארץ. כל הזמן אני אומרת את זה. אין לי שום בעיה לומר את זה. אבל מתוך המקום הזה שאני יודעת, שאם אני לא מתקבלת, זאת כנראה הסיבה. אני נשענת.
מעניין מאוד.
זה להחזיק בדבר הזה.
וגם פעם מורה למשחק, מנהל בית ספר למשחק, אמר לי באודישן, הוא אמר לי, תראי, זה לא שאין מקום לנשים גדולות, מלאות בתעשייה. יש. אבל לא מתאים לך. הפנים שלך משדרות משהו אחד. הגוף שלך זה משהו אחר. וכל הזמן ההשוואתיות הזאת, כן, מיותר לציין שלא הלכתי ללמוד שם, אבל כל ההשוואתיות הזאת היא בעצם, אתה מבין שמה שהנראות שלך מייצגת אותך, את הכישרון שלך, את היכולות שלך, את ה... כאילו, עד כמה אתה נותן לזה מקום? כי יש אנשים שהצליחו והם לא, את יודעת,
את יודעת, אני רציתי במקור לטפל בהפרעות אכילה, ולכן את הסמינר שלי בתואר עשיתי כבר על משהו שהוא כזה מקדם אותי לכיוון, ואז ברגע האחרון, איך אומרים, הספורט משך אותי לכיוונים אחרים. אבל שוויתי בין רקדניות לבין רצות למרחקים ארוכים בהתנהגות אכילה, הפרעות אכילה.
כן.
ואז באמת גיליתי את אלמנט הבמה, שזה נכון, לשחקניות, ולרקדניות, ולמחלקות אומנותיות, וכל מי שיש לו את אלמנט ההופעה על הבמה. ואז באמת, זה כאילו לגיטימי להגיח משפט כזה, כי אתה יודע, זה חלק מהמקצוע. אבל
זה נורא מתיש הדבר הזה.
וואלה לא לגיטימי, ומבאס ממש לשמוע.
אבל במציאות של היום, זה מה שאנחנו רואים על המרקע.
ברור, למותי לא שקלו בתיכון ואמרו לי כמה אני צריכה לרזות. כמובן, כי הייתי בתיכון של רקדניות, מקצועיות.
והיום כשאת גם פרונטלית בטלוויזיה הרבה, זה משהו שמעסיק אותך?
תראי, גם אז זה לא העסיק אותי, כי לא באמת רציתי להיות רקדנית בלרינה, אז כאילו תמיד אמרתי כזה, כן, כן, בסדר, באמת לא רזיתי. הנראות מעסיקה. נושא של משקל לא כל כך, אבל שוב, הייתי ספורטאית, הייתי זה מגיל אפס, אז גם לא היה לי טען, נניח, עליתי 20 קילו בצבא, סבבה, אבל ירדתי את זה כי השתחררתי. אז אני מודה שמשקל היום לא מעסיק אותי. אני כן יודעת מה זה לעלות 20 קילו,
כן.
לא לאהוב את זה, לרדת את זה, יש לי את הניסיון הזה. אבל משקל כמשהו שמעסיק אותי כל הזמן, אני אישית, לא, אבל זה גם לא נדרש.
אף פעם לא פגשתי מישהי כמוך.
לא מסכימה איתך, יש המון כאלה.
וואו, אני לא פגשתי אותן. כולן מתעסקות בזה.
אולי אני לא מגדירה, אני חושבת שאני מתעסקת.
אי אפשר שלא להתעסק. אני יכולה להגיד לך שמגיל מאוד צעיר שאני בלהקות, וגם אחרי זה בבית צבי, וגם אחרי זה בתיאטראות, תמיד הייתה, תמיד קיבלתי הערות על המשקל. וזה פשוט נורא. אני אגיד משפט נורא שנאמר לי, בלי להזכיר שמות, אבל משפט נורא שנאמר לי שהייתי רקדנית בגיל העשרה, אוקיי? אמרתי למורה שלי, אני לא מצליחה לרדת במשקל. כל הזמן אמרה לי שאני צריכה להוריד במשקל, כי הייתי מופיעה הרבה וצריכה להיות פרזנטטיבית, אוקיי? דאז. אמרתי לה, אני לא מצליחה להוריד. את כל הזמן אומרת לי שאני צריכה להוריד. ואז היא הסתכלה עליי והיא אמרה לי, קרן, אנשים רזים היו בשואה. זה משפט שאני קיבלתי בגיל 15-16. את יודעת כמה זה חמור?
כן. אני יודעת, כי גם קיבלתי משפטים דומים.
עכשיו, אני כל כך הזדעזעתי, קודם כל הזדעזעתי בכלל שאומרים לי שואה, כן? אבל הזדעזעתי מה, את אמרת לי כרגע לצום? מה אמרת לי כרגע? הייתה לי את הבינה הזאת להבין דאז שמשהו לא תקין בזה. אבל לכל אורך הדרך, שאגב, גם בצבא, מדסניקיות, גם אומנם לא יגידו לך להוריד, אבל את יודעת, יש איזושהי תמיד הציפייה הזאת. לא, את יודעת איך זה. וגם אחרי זה, בבית צבי, גם אני זוכרת שבמסגרת, אני זוכרת שהייתי באיזה מחזה שהופעתי, שהיינו עולות ערב ערב על הבמה, וכנראה, את יודעת, העליתי איזה כמה קילו. אז גרי, זיכרונו לברכה, יום אחד בא, תופס לי פה את הצד, תופס לי ככה ואומר לי, קרן, מה זה? אני אומרת לו, זה שלי. אז הוא אומר לי, אז תורידי את זה. זה פשוט מזעזע. וזה המשיך כל החיים.
מה שאתה, wait, שמין פוגש את me too.
זה המשיך כל הזמן, לכל אורך השנים.
את יודעת שצביטות של גוף, זה אחד מהדברים שהם טריגרים להפרעות אכילה, בעיקר בילדים.
וגם להשפלה.
וגם בנות שמתמודדות. בעיקר בנות, אבל גם בנים.
זה מזעזע בעיניי.
זה מזעזע. זה לא סתם שאת זוכרת את הצביטה הזו.
אני זוכרת הרבה מאוד דברים, זה לכל אורך ההיסטוריה.
אני רוצה רק לשתף מתוך הסטרס הזה של המקצוע, או בכלל של הנראות.
כל הזמן, איך אני נראית, אין לי כוח לזה כבר.
ואני הבנתי גם עכשיו, תוך כדי שאתם מדברות, מאיפה זה התחיל אצלי, כשהייתי ממש שחקנית צעירה, בשנה הראשונה שלי בבית צבי, בא איזה סוכן שחקנים, ולקח אותי תחת חסותו, ואז בעצם אחד האודישנים הראשונים, נכנסתי וישבתי ככה במין פאנל כזה, אני זוכרת שזה היה בקשת 12, היה שם מין פאנל כזה, המתנה. ואני מתחילה לראות שיותר ויותר נערות כאילו בחורות יפות וחטובות כאלה מגיעות, יושבות וזה, ואני לתומי לא חושבת שאני עכשיו הולכת להיבחן למשהו שהוא קרוב אליהן, יש כאילו כל מיני. ואז עוברת המלהקת ככה, אני חייבת להראות לך. עוברת. מי? את אליי? אמרתי לה, כן. אוי, מאמי, את לא רואה מה...
לא, אני
רואה מה... מה קורה פה? זה תפקיד לקוסית. והיא גמרה אותי, ואז היא אמרה לי, טוב, היא עושה ככה, טוב, בואי אני אתן לך למשהו אחר, אמרתי לה, לא צריך.
וואי, וואי.
קאט לעני על המדרכה. בוכה. על המדרכה.
אוכלת.
אוכלת. מה זה? הכנסתי למקולת, פירקתי שם, ואני מתקשרת לסוכן שלי דאז, אני אומרת לו, אל תשלח אותי יותר אליה.
זה משהו נורא.
קאט לאפרופו אותה אחת, שנים אחר כך.
נו.
והייתי כאילו, והייתי אחרת, והיא הזמינה אותי לאודישן, לאיש חשוב מאוד.
אופה.
ואז אני נכנסת.
לא הסגרנו אותך.
ואז היא אומרת, לא, שטיות, אנחנו סגרנו את העניין הזה, סגרתי איתה את זה, שתביני.
מסגר המעגל.
מסגר המעגל. ואז אני נכנסת והיא אומרת, נו, וכולם שם, כל הפאנל שם, נו, עכשיו היא באה לי רזז אותי. לא, היא לא הבינה את הקונספט, היא לא הבינה את הקונספט. ככה, בפרצוף.
איזו אישה.
ובאמת אחרי שנים, סגרתי איתה את הנושא הזה, אמרתי לה, זה פצע אותי. זה פצע אותי.
זה פשוט מילה אחת, משפט אחד, משהו אחד, שכאילו, את מדפדפת אותו ביום, יהיה טוב, אמרתי לזה, היא לא זוכרת את זה, את מבינה, ולך זה עולם ומלואו.
נכון. ממש. והיא קודם כל התנצלה, ולקחה אחריות, ואמרה לי, אני לא ידעתי, אני כל כך ישירה, והרגשתי שאת יכולה להכיל את זה.
למה, אני מכירה אותך, אני יודעת.
בדיוק, אבל הייתי נורא נורא צעירה, הייתי בת 23, בשנה הראשונה שלי בבית צבי, לא הבנתי שום דבר, זה הפעם הראשונה שהלכתי לאודישן, כאילו. אז וואו. אני חושבת ששם גם נאחזה בי התחושה הזאת של אם אני רק ארזה, אז ככל הנראה אני זמבר את התעשייה. את וואו, מבינה?
כן, זה לגמרי. ואולי,
לגמרי אני, שזה ואולי זה לא מה
זה משפט של אלון.
מה? שאם אני ארזה, אני זמבר את התעשייה.
אבל אתם יודעות כן? משהו תוך כדי השיחה שלנו. אתם מכירות את זה שאתם רגילות כזה להתראיין, ואז פתאום אתם אומרות, רגע, אבל זה רעיון עומק, אז שנייה.
זה רעיון עומק.
פתאום אבל... את אומרת לי, לא מכירה אנשים כמו חוטטת, ואז כאילו התחלתי עם עצמי כזה להגיד, רגע, ואז נזכרתי. למה בתיכון לא עניין אותי להיות כל כך רזה ורקטנית ותה-תה-תה-תה, וזה כאילו בדיוק מוכלים את דמעות, אקשן. לא, אבל זה באמת נכון, כי פתאום כזה נזכרתי, לא, כי זה נכון, לא עניין, לא, זה הגוף בלה בלה בלה, ולא עניין אותי ותה-תה-תה, אבל וואלה, גם בתיכון, היו לי צרות גדולות יותר, אוקיי? היו לי לא מעט אתגרים, בבית, אישיים. ופתאום אני, והמחול הוא לא היה כל חיי, וזה גם לא כזה עניין אותי, וגם לא רציתי להיות רקדנית מקצועית, רציתי לבוא ולהעביר את התיכון בכיף ובאקטיביות, כי אם אני לא אעשה ספורט, אז אני אתחרפן, הרי התחלנו עם זה. וכאילו אני חושבת שהסיבה שאת לא מכירה אף אישה שלא כזה אכפת לה מהמשקל שלה, זה כי א', באמת האתגר המשקלי שלי הוא לא גדול לעומת אחרות, וב', שכל כך הרבה אתגרים יותר גדולים וחשובים, שכאילו זה לא, את מבינה? זה
הסיפור. ואולי אני חושבת שאצלך את פשוט רצית שיראו אותך, ולא דרך הוויזואליות. אולי רצית שיראו אותך באמת, הילדה הזאת.
זו שאלה מאוד מעניינת. הנה, דמעות מגיעות. זו שאלה מעניינת, אולי, לא במודע. אבל תשמעו, היו לי אתגרים בבית, מודדויות עם בריאות. גם איבדתי את אבא שלי בגיל די צעיר, בגיל 17. אבל איבדתי אותו באופן רשמי כבר כשהייתי בת 10. והיו קשיים, לא פשוטים מסביב בריאות. ולכן לא היה לי את הפניות הזאת בכלל, כאילו, מה, למי אכפת ממשקל, זה בכלל לא הסיפור.
כן.
במקביל בורחתי ביחד לגנטיקה ובהיפר-אקטיביות שהובילה להרבה ספורט, אז גם יכולתי to pull it off, כאילו, סבבה. ואני חושבת שההתעסקות הראשונה שלי, כאילו, באמת עם משקל, באמת, באמת, הייתה סביב דווקא הריון, שתדעו לכן. וקצת אחרי לילה. כן? אז, אבל בשגרה, כמו שאמרתי קודם, קצת פחות.
זה קטע, ראיתי שאת מעלה, העלית תמונות באינסטגרם כל כך יפות, שאת ממש אחרי לידה, את מתעדת את האירוע, נכון?
נכון.
את לא משחקת לנו את הדוגמנית...
סקיני אחרי.
כן, תראו אותי בסקיני שבוע אחרי, זה תמיד הפק לי את הצורה, באמת, אני שבועה פצוצה בבית.
אפילו לא הרגשתי
בקטגוריה. חודש אחרי לידה, ומאוד אהבתי שאת מעלה את התוכן הזה, הכנה הזה, היפה הזה.
אני מוכרחה לומר שאני מתבאסת שלא התחלתי קודם. אני התחלתי לעלות תכנים שבוע אחרי הלידה.
חכי, חכי, חמודת, עם ילדה אחת.
נכון, עוד לא אפשר, לא, אבל...
תעשי לנו עוד סדרה בהמשך.
תשמעי, האפקט הזה הוא נראה לי אחרי הלידה הראשונה תמיד. פשוט אני ילדתי בסוף כזה, חלמתי לידה טבעית, וזה ניתוח קיסרי חירום לפרצוף. נכנסתי בחודש תשיעי, יצאתי בחודש עשירי. רגליים ענקיות מבצקת של האפידורל, ושמונה סנטרים, ובטן חודש 11.
את פגש אותך מבחינת המסוגלות האישית, כאילו, זה כישלון, זה, את יודעת.
הקלטתי, זה ארבעה פודקאסטים בנושא לידה וניתוח קיסרי, אז כאילו אני, תקשיבו, היה לי דיכאון אחרי לידה, אבל של שבוע. אבל זה היה, כל האחרות ניגשו לבעלי כזה, שומע, יש פה מקום שאפשר ללכת אליו אליה, אם צריך. הייתי גמורה ומרוסקת. זה באמת, עכשיו בדיעבד, נו באמת, אמא בריאה, תינוקת בריאה, הכל בסדר. אבל באותו רגע בחוויה, אז בכלל הוא דיבר עליי, אני כישלון, בלידה הזאת הייתה כישלון.
איזה קשה זה.
ואיזה מסכנה אני, ואיזה חר הזה, ואיך אני נראית, והצלקת, והשמצלקת, וכאילו, את יודעת, גם ההורמונים, זה גל הורמונלי, ופשוט נדפק לי המוח. כאילו, הייתי בדיכאון. הצלחתי לשלוף את עצמי ממנו גם בעזרת חברות, וגם באמת כי אני כל כך מטופלת כבר.
כן.
אז אני קוראת דעת מה לעשות.
וואי, אחרי שבוע יצאת בזול.
נכון. אבל, לא, לא אבל, נכון, יצאתי בזול.
יצאת בזול. אני בכלל לא הסכמתי לטפל, בגלל שפחדתי שזה יפגע בהנקה, שאם אני אקח משהו, אם אני אקח כדורים, אז זה יפגע לי בהנקה. ואז ישבתי במרכז חווה, בתל השומר אגב, שמתעסק בנשים... והיא אמרה לי, פר אקסלנס, שחור על גבי לבן, תקשיבי, חמודה, קודם כל, את בדיכאון מאוד כבד אחרי לידה, וישבתי שם כבר בחודש שמיני של השנייה שלי, ועוד ענקתי תוך כדי.
וואו.
היא אמרה לי, מה שאת חושבת שפוגע בהנקה, בשיליה, זאת אומרת, גם לקטנה וגם לגדולה, זה קיין וכאפס, לעומת הדיכאון והחרדה שאת חובה, כי זה, בלונגרן, באמת מזיק להן.
זה כל כך נכון.
אז אם את חשוב, אם את, עזבי אותך עכשיו, את שמה את עצמך כל הזמן בצד, יאללה, אני הולכת איתך. אם כל כך חשוב לכן, תפלי בזה, כי הן צריכות אותך.
זה כמו לשים את המסכה במטוס לעצמך ואז לילד?
ולי קשה עם זה עד היום, אגב. קשה לי בכלל עם המיינדסט הזה. כי אני אומרת שאני קודם כל אימא. אחר כך כל הדברים האחרים האישיותיים שלי, אני עוד אמצא את זה. אבל ברגע שהבנתי את זה, התחלתי באמת את הטיפול. היא אמרה, אם את לא היית עכשיו בהיריון, וזה לא היה SOS, אז היינו יכולות גם להתעסק בטיפול פסיכולוגי והכל. אין לך את הזמן, את פצצה מתקתקת. את פצצה מתקתקת, ואת יודעת לאן זה, לאיזה עומקים זה יכול להגיע.
וואו.
ואני חושבת שבאמת, תודה למרכז חווה שהצילה אותי.
יאללה, נכון, אני זוכרת
שאת. אני ממש קצתי את הפרק עם ורד המנהלת שם, זה מרכז שאת לא סתם... אז הנה, את לא סתם מעללת את המרכז הזה, הוא באמת מדהים, וטוב שהגעת לשם.
טוב שהגעתי, וגם אפילו הלידה השנייה הייתה לי, הלידה עצמה, וגם זה שהם אמרו לי, הם הכינו אותי, הם אמרו לי, בלידה, אז יש רק סימפטום אחד שאת תחושי בו, זה שהתינוקת לא תצא בוכה. לא להיבהל.
וואו, איזה חתיכת פחד.
את לחצת פה על משהו, אני סתום, אם אני אעלה את זה, ייגמר הפודקאסט.
אני לא נכנס לך, למה רק אני בוכה פה.
איזה מדהים זה, לא, אני אגיד לך מה, כשנשים מדברות על לידות, איך כל אחת, כאילו שומעת אחת את השנייה, אנחנו מקשיבות אחת לשנייה, אני בטוחה שגם מי שמקשיב לנו כרגע, נשים בלבד, כן, גברים, שבו רגע בצד, מהאהובים שלי, אתם לא...
פעם אחת שבו בצד.
וזה מדהים איך כל אחת כאילו מופעלת מכל מילה או משפט, שכל אחת מאיתנו, תגיד כל אחת, זה נגע בה בטק, טק, 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 כל אחת תיקח משהו אחר ותהיה מוצפת.
אבא שלי היה קורא לזה סיפורי מלחמה, הוא היה אומר, איך כל פעם שנשים נפגשות, שם מדברות על הלידה, על הסיפור מלחמה שלהם. אבל זה ממש
סיפור מלחמה.
למרות שיש כאלה שזה סיפור, בלי אני תמיד בקנה. מקנה.
א', תפוך חמסה, ב',
תפוך חמסה ממש.
נכון, אבל לא, שאני
מושרת, שאתה, שסיפורים, מה, אני, את לא מילה, אני הגעתי לבית חולים בפתיחה שבע, טק, טק, לא הספקתי כבר במסדרון.
אבל למה את ככה על זה? למה את ככה על זה?
מקנה ברמות, תקשיבי.
אבל כמה זמן לקח להן להיכנס להיריון? הם הצליחו להניק כמו
שהבינה כל אחד הזה? סתם, ברור, קודם כל ברור.
תמיד עשתה...
תקשיבו, קודם כל ברור, כולנו נשים, כל ילד שנולד, הוא נס, אני תמיד אומרת, נכנסת להיריון, זה נס, ילדת ילד, זה נס, הכל זה נס, הכל זה ניסים.
הכל נס.
זה הכל בצחוק, זה מהמקום הזה שוואלה, אני שלוש לידות, לא משנה, לא נכנס אליהם, אנחנו לא נכנס, תהיה פאוזה יפה. לא נכנס לזה.
אבל באמת רק אני ארגיד שבאמת הלידה השנייה הייתה תיקון היסטרי של הלידה הראשונה שלי.
זה מדהים. שאת חווה תיקון, זה מדהים.
אז יש לי סיכוי, את אומרת.
חד משמעית. שאגב, הילדה הראשונה שלי יצאה גם אוטיסטית, וגם יש לזה כל מיני תיאוריות שאומרות שעם הלידה, אז הרבה פעמים זה מעיד על מה שקורה אחר כך עם העובר, כי זאת הייתה באמת לידה מאוד מאוד קשה. ועם רנה, אני הגעתי... פשוט הגעתי, סליחה, כן, אבל הגעתי ב-12, 12:45, כבר צילמנו תמונה למשפחה.
לידת בזק.
ולקחתי אותה, ואני שלפתי אותה, שמתי אותה על השד, וישר חיברתי אותה. כי בלידה הראשונה הבהילו אותי לחדר הניתוח, לא הוציא שלייה.
אני מריצה בראש את כל מה שלי היה, אני אומרת...
אבל סליחה, הלידה הראשונה שלה, על ההיסטור, זו הלידה ש... אני רוצה לידה שלה כמו שלך.
אני חיכיתי אחת, שתיים, שלוש.
אני דמיינתי איך אני אשים אותה על השד.
מדהים.
הוציאו אותה, הנה היא. ביי, עכשיו אני שוכבת עם הפרגוד הזה, ידיים קשורות, ולא הבנתי שהן קשורות, לא הבנתי למה
צריך לזזיז אותם. למה קשורות?
כי כאילו הולכים תעשי איזה רפלקס,
שלא תגיעי, שלא תזה, שזה ניתוח לכל דבר.
אז הן כאילו קשורות, ולא ידעתי שהן קשורות, כי שתביני, אני הייתי איזה 30 שעות של לידה טבעית, ולא היה אותי, ואז גם היה לי תופעות לוואי מהפידורל והמטשטשים, ורעד בגוף, וטשטוש ראייה, ועל ההיסטור. יצא לי פח כזה.
אז אני גם מאחלת לך שלא יהיה פידורן.
אז אני עם ידיים קשורות, וזה, עכשיו, בצד, בעלי חמוד, כולם מתרגש וזה וזה, הם מביאים לו לחתוך את החבל טבור. דמייני את הסיטואציה, כאילו, אני יודעת, זה נשמע נורא, אבל זה חשוב להיכנס לראש של היולדת, אוקיי? ברור שבזה כולם בריאים, כל טוב, הנה. אבל בראש שלי, אני שוכבת כמו ישו, אוקיי? צלובה. בצד אני מסתכלת, עכשיו, שמו את הכדו בתוך כזה, אז כאילו יש כאילו...
אין לך שליטה על הסיטואציה.
אז, לא, עזבי שליטה, את לא רואה. כי הדופן ככה. ואת רואה אותו כזה ככה, וכולם כזה, וואו, מזל טוב.
ואת לא חלק מהחגיגה?
ואת חלק מהחגיגה.
מה קורה שם? כאילו מישהו יספר לי מה קורה. תקשיבו, זה נורא. זאת חוויה.
למה אפשר לעשות את זה אחרת?
אני בטוחה שאפשר. אגב, אני הבנתי שבניתוחים קיסריים מתוכננים זה לא. לפעמים, תשמעו, בסופו של דבר, יש לציין, זה היה ניתוח חשוב, היה זיהום, אבל בתוך סיטואציה, זה דחוף, וזה מהר, וזו לידה, ומצד שזה דחוף, ואבא מתרגש, ובצדק, אז כאילו קשה להכיל, זה דקות, כן? זה כזה, צריך ניתוח, תוכל ושעי בחוץ, כאילו הכל קורה, וגם זה צריך לקרות כזה, יאללה, מהר, כי לתפור אותי. אז, אבל בסדר, אני לא באה בטענה, היום עשיתי עם זה השלמה, אבל אני כן מציינת שאפילו בצורה הכי זה, זה חוויה קשוחת, שוכלת על הגב, ידיים קשורות, לא רק כלום,
את פתאום ממש מזקקת לי את ההבדל המהותי בין לידה רגילה ללידת קיסרי, של מה כל כך קשה להן, כי אני תמיד בראש שלי, מה אתם בחות? כאילו, סבבה, אז פתחו אתכם, מוציאו אתכם רגע, שנייה, אבל אני רק רוצה להגיד שזיקקת לי פה משהו ממש יפה, שבלידה רגילה, האמא היא ההצגה הכי טובה בעיר, מה שנקרא, כאילו, כולם עליה, כולם איתה, היא צריכה להוציא, היא צריכה להיות הפעילה. בעוד שבקיסרי, את רק
כאילו נשלף חלק... נשלף ממך, תינוק.
זה נשלף ממך, ואת לא חלק מההוויה הזאת. כשכל התשעה החודשים האלה, את בעצם לקחת את זה עלייך.
וגם רמת הבעלה והסטרס שאת נמצאת ברגע, זה לא משנה
זה כמה. זיקקת לי משהו יפה עכשיו.
ואת לבד בהתאוששות? כי מישהו צריך לעבוד את התינוק.
את יודעת מה, אני קולטת פתאום, לא קולטת פתאום, אלא מבינה שיש גם משהו בעבודה שלך, שמתעסק גם בדימוי גוף ובדימוי של כל מה שאנחנו עוברות בעצם. אז זה קטע, כי מגיעות אלייך, אני מניחה, נשים בכל מיני גילאים, זאת אומרת, גם שנות 20, שנות 30, שנות 40, שיש פה נשים שבאמת עברו לידות, ועברו את כל הדבר הזה, והגוף שלהן לא אותו גוף, וצריכות גם להשלים באיזשהו מקום... יש גבול למה אפשר לעשות.
זה מאוד נכון, וגם אני אזכה ככה עוד משהו מגניב. הרבה פעמים היו מגיעות האנשים כזה, 37, 8, 9, 40, משימות כזה את הלידה. ואני ילדתי רק בגיל 37, אז כאילו עברתי את גיל 35 בלי ללדת, ומאתי לי לראות, הפאוצ'ה קטן הגיע. ואז אמרתי,
גם בלי לידה? גם לא ידעתי שזה קורה.
כי זה גיל 35.
רמאות.
גיל 35 בערך לאישה.
אני מאשימה את הלידות.
כולן מאשימות את הלידות.
תדבקי בזה.
וזה גם נשמע ממש הגיוני.
אני
בגיל 35, נהיה כזה פאוצ' קטן, ואמרתי לעצמי, יו, אז זה לא הלידות, זה ההורמונים, זה להתבגר, שלא לומר, להתחיל להזדקן. עכשיו שוב, אולי בגלל שאני עובדת, זה להזדקן, זה
להזדקן. קרן, קרן, סליחה.
לא אתם, לא, אני.
נפתח לנו, בואי, נפתח לנו שאנחנו שוב בנות 20.
אתם מבינות איזה כיף זה, לבוא כאילו מקצועות הבריאות, אני כאילו זה כאילו, זה בקטע מדעי, זה כזה, אוי, הפאוץ' יצא בגיל 35, כזה, the human, מציגה פאוץ' בגיל 35, ללא לידה, מה אתן יודעות? וזה תמיד כל כך מבאס, אתם יודעות, מגיעות האנשים, זה כל כך כאילו, אולי שמה מצחיק, זה לא מצחיק. כזה הגעת אליך בגיל 50. אני כזה, אז מה, את רוצה כזה לרזות? אז למה עכשיו? מה, אתה מגיעות? תשמעי, אני אחרי לידה. עכשיו, מה זה? את זה 20 שנה אחרי לידה. אבל כאילו, את יולדת, ואז את מטפלת, ואז את כאילו זה וזה וזה, ומתי את מתחילה להתפנות לעצמך? לפעמים, רק בגיל 50. ואז כאילו, מהלידה, יש לך את הגוף שלי השתנה, אבל לא טיפלתי בזה. לפעמים זה קורה.
אני עדיין אומרת, אני אחרי לידה, אומרים לי, מתי ילדת? 3.5 שנים.
אבל אגב, שתדעי שאני בעד שהחמש שנים הראשונות אחרי לידה יחשב, כאילו אני אחרי לידה, כי באמת...
אחרי לידה, מה לעשות? אני לא התפניתי.
אבל זה נכון, גם יש לך שני ילדים קטנים לטפל בהם, וזה אני תוהה לעצמי, תמיד אנחנו עושים שני ילדים, הרי אני מסתכלת עליכם, אני כזה, they're goddesses. כאילו ילד אחד זה 100 ילדים, איך עושים שניים?
אז תכלס, אני חושבת שסיכמנו את זה שנשים עוברות בחיין רכבת ערים עם דימויים פיזיים, אנחנו גם בעידן האינסטגרם, טיק טוק, שמיק טוק, שבעצם אני אישית מסתובבת ברחוב ואני רואה אנשים כאילו הם יצאו, הם עם פוטושופ, הם מסתובבים עם הפילטר, אוקיי? שלמות, מה שכן משמח אותי בתקופה הזאת, זה שנשים היום הן יותר, הן בריאות. את רואה את החדר כושר, את רואה את השרירים.
וואי, אני מתה על זה.
יותר לא, האירוין שיק יותר לא תופס, כאילו...
וואי, אני מתה על זה, על נשים שהן חזקות.
כן, אני אוהבת, אני מרגישה בגוף שלי, מתי אני מרגישה הכי טוב? שפיזית אני חזקה. שאת, אני אמא לילדים, אני צריכה להרים, אני צריכה לסחוב, אני צריכה זה. אני מרגישה טוב כשאני בפיזיות טובה, כשאני מתמידה באימונים שלי. איך הכרנו, קרן?
אופה! חיכיתי, אמרתי, מתי זה הגיע? מתי זה הגיע שר?
איך הכרתם?
הייתי סוחבת תינוק על הכתף, היא הייתה פוגשת אותי בסטודיו בברנר.
אני הייתי דיאטנית צעירה בתחילת דרכי, בסניף.
תקשיבי, היא כאילו, הייתה נכנסת לה...
זו הייתה תקופה נהדרת, את יודעת, תמיד כזה, שאני אומרת לאנשים שעכשיו כזה, אני כבר לא פיד וכל זה, כל מיני צוחקים, אני כזה, כן, אבל שאלה, מה אתה משווה? אני פעם 8 ריבועים בבטן, כזה.
לא, תקשיבי, היא הייתה כזאת, היא עדיין, פשוט מסתירה, היא תודה, היא זוכת. כאילו, הייתה נכנסת לסטודיו, ואני כזה, יואו, יואו, הנה קרן, הייתי מעריצה אותה.
עכשיו, אני בכלל לא ידעתי שיודעת מי אני, ואני כזה, זאת קרן היפה, איזה יפה, איך היא ככה, הייתי נוק, ואיזה יפה.
הייתי מתאמנת,
אף אחד לא יודעת, מה, יש לי שיים בפנים.
שוגעת.
כן, זה קצת היה הרבה, אבל כאילו, הסיפור כיסוי שלך היה, אני שחקנית, אני חייבת.
שחקנית, אני חייבת, אני מכורה, אני אדיקטד, כן, אני רקדנית.
עכשיו, אני מבחינתי, הייתה גוד קמפני במשמרת, אז כאילו, אני מבחינתי, תברי כמה שיותר כל היום, לא ראיתי את זה ככה בכלל.
אבל תגידי עכשיו, תודה על המחמאות, באתי להרים לך והרמת לי אחלה, וגם קוראים לשתינו קרן, זה בכלל מבלבל למי שמקשיב.
וכל הכבוד השני, שהיא סובלת.
היא סובלת את
האנרגיה. אני אומרת מתי אני הופכת להיות הפיטנס הזאת. גם לי יש מישהי שאני מעריצה.
בואי נדבר על זה. אני רוצה רגע לדבר על מה שהיא אמרה עכשיו.
קדימה.
על נושא הפיטנס. אנחנו עכשיו בחורף.
כן.
עוד שנייה קיץ.
בעזרת השם. בוא
לא נשקר, שאחרת לא תשחק אותה. כולן רוצות ללכת לים וככה להרגיש. טוב, כן. סבבה.
אני אמרתי, אני רוצה להיות כוסית.
שאני רוצה להיות כוסית.
אבל כוסית אוקיי. בקטע פיטנסי.
שאת עוברת ליד המראה, ומה את עושה
לעצמך? תקשיבי, אני רוצה להגיד לך, יש לי חברה, גל אשקלון, כפרה עליה, היא הייטקיסטית בכלל. עשתה סוויץ', מה לעשות? עשתה סוויץ', כאילו, נהייתה גם וגם וגם, אפרופו, וואלה, היום היא מאמנת, אני מסתכלת עליה, איך היא חזקה, איך היא בריאה,
איך
עושים את הסוויץ' הזה
בכלל? תגידי לנו איך מתחילים, מההתחלה, מה עושים?
קודם כל מתחילים.
מתחילים.
בלהגיד, אני כוסית ואני רוצה יותר כוסית.
אופה.
בום.
בום.
קניתי.
שמעת?
אני כוסית, רוצה להיות יותר כוסית.
שלום, מעולה. זאת נקודה פתיחה מעולה.
יש, צ'ק.
יופי.
הכי קל.
ואת תלכי לים, ולאורך כל הדרך את כזה תשפרי ותדייקי את הלוק, אבל את לא כזה, אני הולך לים עד שאני הולך לים, וגם תוך כדי שאני הולך לים אני מדייקת, אוקיי? יפה. ובאמת צריך להסתכל רגע על מה אני עושה, אבל באמת להסתכל, את יודעת, מלא היטקיסטיות כזה אומרות לי, תשמעי, לא אכלתי את זה ולא אכלתי את זה ולא אכלתי את זה, אוקיי, מעולה, כל מה שלא אכלת לא משנה, מה כן אכלת? ולהסתכל על זה רגע באמת, ולחשוב קודם כל מה אני צריכה לאכול כדי להזין את הגוף שלי, חלבון לבנות את השרירים, כי את רוצה להיות מיס פיטנס, פחמימות כדי לתת לעצמך את האנרגיה.
זה מדליק אותי, זה מדברת
וזה מדליק
אותי.
ירקות, אין, אין,
אין,
ירקות, פירות, יוגורט, שקדים, מגוזים. מה אני מקבלת? להסתכל על אוכל לא כאויב שישמין אותי, אלא כוואי, מלא רצונות שאני יכולה לקבל. מה אתה נותן לי?
מה זה?
לא מה אני מפסיד פה, אלא איך אני מרוויח.
מה אתה נותן לי? נכון, אני סתם כזה, יו, לחם לבן זה טעים, ולחם מלא זה כזה מגיע.
כמו לאכול דף,
לא, לחם מלא, נותן לי סיבים, לחיידקי מעי, עוזר לי לרזות, זה, זה, קטניות, כולם כזה, מה, קטניות פלוצים, לא.
תנביט אותם, כמוני, אני מנביטה.
נכון, וברזל, וסידן, וערך מוסף, היא מנביטה. המנביטה זה למתקדמים, גם אני לא מנביטה. פעם ניסיתי, הכל נהיה מסריח.
שיעור בהנבטות, שופכים את העדשים הירוקות, שמים עליהם מים, אוקיי, נותנים להם ככה לשבת בקערה עם המים 8 שעות, אחרי 8 שעות מחליפים את המים, אחרי זה מעבירים למסננת, נותנים לזה, שמים על זה מגבת שיהיה קצת חושך.
לאן אני הגעתי?
שורש קטן, מלא ברזל, זרקי את זה לקור, שימי ככה שקיות בפריזר, טק, 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 טק.
לא יקרה.
בקיצור, כן, כמו שאמרתי, הנבטות זה למתקדמים. מתקדמים, ותמיד זה מסריח, נכון, ג'ני?
וואו, סריח,
נכון, נהיה מסריח.
תקשיבו לי טוב, זה, אתם פשוט לא יודעות איך לעבוד עם זה.
אין צורך בזה.
את יודעת כמה ברזל יש בדבר הזה?
את יודעת מה, שולחת אלייך, תנביטי לי, תחזיר לי מונבט.
בדיוק, הנה, בבקשה, הנה.
בקיצור, אוכל הוא לא אייב, אוכל לא משמין אותנו, אוכל מזין אותנו, בואו נתפקס על מה אנחנו צריכות, ולא נשים את הפוקוס על מה אנחנו מונעות מעצמנו. כל מה שאנחנו לא אוכלות עכשיו, כי זה פחות מתאים למטרה, נוכל אחר כך, לא לעולם לא.
ולא בכמויות.
אוכל טוב ובריא זה אהבה עצמית, זה כל כך, זה אהבה עצמית, זה לאהוב את עצמך. זה כל כך חשוב.
נכון, ולכן צריך תוך כדי התהליך, גם לשלב דברים שלא כדאי, אבל אנחנו רוצות, ורק לשים דגש על המינונים. וכל פעם שאנחנו מרגישות שיו, אסור לי, אז לזכור שמותר לי. אוקיי, מותר לך כל מה שאת רוצה, אבל את בוחרת. וזה כאילו נשמע מצחיק, אבל זה הסיפור. כי בסופו של דבר, לדעת מה לאכול, זה משהו שרבים מאיתנו יודעים. האיך זה הסיפור.
כן.
ולהבין כל פעם מה מונע ממני לקבל בחירה שיותר טובה, ולפתור את זה, יעזור להוביל להחלטה מה כן. אז בסופו של דבר זה כאילו יכול לשמוע כזה, יו, זה רגיל וזה משעמם, ואין לו כאילו איזה וואו אפקט פה.
לא, אני באה אלייך,
אין פה וואו אפקט.
אותי שכנעת.
יש פה אמת מדעית.
ממש, זה וגם בשילוב פעילות גופנית. זאת אומרת, זה הצמד המנצח.
מי שרוצה להתחתב, חייבת פעילות גופנית.
שמעת שאני? כמו את בלילה חמודה. כן, פעילות גופנית זה מסט. וגם עוד אומר משהו אחד על פעילות גופנית,
כן.
זה שיש, בכלל, על תזונה, זה שיש לנו נטייה לקבוע עם עצמנו. אנחנו אומרים לעצמנו, אני מדברת על זה מלא בקליניקה, אנחנו קובעים עם עצמנו, מיום ראשון אני מתחילה להתאמן. קבעת עם עצמך? לא משנה מה, תגיעי. וואו, כי אם בול. את לא מגיעה, את מתחילה בעצם לפתוח, את מפירה חוזה עם עצמך, ולהפר חוזה עם עצמך, זה לא דבר טוב, כי אז את בחיים לא תאמיני לעצמך, וזה מה שיהיה מעטה ואילך.
נכון.
אם קבעת עם עצמך, תגיעי.
נכון, כי אל תעשי אימון, תגיעי, תשבי שם עם נהל הספורט ובגדי הספורט.
כי אם הבטחת לילד שלך שתקחי אותו לחוג, את תקחי אותו לחוג. אז למה...
תלוי מה מזג האוויר.
אז למה את לא?
אני אקחת את יש לך חוג, את הנביטי לי.
אני הנביט לך.
עשינו דיל.
עשינו...
וואי, קרן אין גיימן. וואו. אני, כאילו, בא ללכת לרוץ, לא יודעת, בא ללכת לפארק, בא לשתות שייק.
בוא נתחיל בלשתות קפה, להרגיע את זה, את ללא, נכון? איך רואים שהיא ללא? היא ללא היום.
היא ללא. אבל הנה זה מגיע, הנה זה מגיע.
וואי, קרן, תקשיבי, אני קודם כל מודה לך על האנרגיה, החדות, העומק, הכנות, הרגש, כמה יש בך, איזו אישה עוצמתית ומדהימה, ועוד דיברנו על הפיפס, הנה, שמעת השליח, היא כבר בסטרס, הנה, היא כבר בלוז,
נשמה. בדבר הבא, נשמה, אנחנו לא מעניינות אותה, יאללה.
חוזרת למילואים, נשמות.
היי, בכלל במילואים, ככה
חושבי,
במילואים.
טוב, תודה רבה.
תודה שהזמנתן אותי.
רגע, קרן, מה את מאחלת לעצמך? מה היית רוצה עבור עצמך?
עוד שעה של הקלטת פודקאסט, אז ככה, שומעות מה אני מאחלת.
רוצה לחזור לעשות פודקאסט עכשיו, לעשות פודקאסט חדש.
שאלה, לא, אני צוחק, באמת יש לי עכשיו שאלה לדבר איתך מה אני מאחלת לעצמי, כי זו שאלה מורכבת. התשובה היא שאני לא יודעת, דיברנו על זה קודם. לפעמים אני בתקופות של זרימה, פחות עם אופק, אבל מצד שני זו שאלה מעניינת, ולכן אני אקח אותה כשיעורי בית, וכשניפגש בפעם הבאה, אני אספר לכם מה אני מזמנת הפעם.
יאללה, קבענו.
אז יאללה, אני מזמנת לנו שבוע של שפע ודברים טובים ואייפון. אייפון? סמסונג. סמסונג או אייפון? חייבים לעזור לי להחליט.
אין בכלל שאלה. אייפון.
טוב, בואו ניקח איזה שייק.
יאללה, קדימה שייק.
בא לי איזה שייקי.
צ'או.